השיעור של שתיים בלוז, יש לו כמה סגולות מיוחדות לשיעור. קודם כל, זה השיעור היחיד שהשעת פתיחה שלו היא לא באמת. רק השעת סיום שלו היא חשובה, כדי שיהיה נספיק זמן להתוועדות לפני הנץ. אז לא יודעים מתי השיעור מתחיל, אבל יודעים שהוא מסתיים ברבע לשלוש. אז שנה טובה לכולם וחג שמח, ושיהיה עזרת השם כל הישועות שהיו. עוד סגולה של השיעור של שתיים, אני מכיר סגולה בדוקה איך לא להירדם בשיעור של שתיים בלילה. להעביר אותו. כל פעם זה השיעור הזה של הפקק אני מגיע, ואני רואה שזה עובד. כשאני מעביר את השיעור אני אף פעם לא נרדם. אז אם מישהו חושש שירדם, מוזמן לבוא לפה. יש פה דף מקורות, אני לא חושב שיש מישהו בחדר הזה שיודע פחות ממני מה לעשות איתם, אני בעצמי לא בדיוק יודע. אומרים, יש פתגם מפורסם, שכל רגל יש לו את הבעיה שלו. שבפסח יש לנו בעיה עם מה לאכול, בשבועות יש לנו בעיה מתי לאכול, ובסוכות יש לנו בעיה איפה לאכול. ליל השנה רבה זה בדרך כלל מאחד את שלוש הבעיות ביחד. איפה לאכול זה הבעיה של סוכות, מתי לאכול, כמו בשבועות, ככה גם בליל השנה רבה. אנחנו כל הלילה ואחר כך אנחנו מסתבכים עם הסעודות של היום. ומה לאכול, טוב, זה בכמויות של אנשים שהגיעו לפה, ראינו שיש בעיה קשה גם עם המה לאכול. אז האמת היא שהאחדות הזאת של ליל השנה רבה, של איפה לאכול והמתי לאכול, באמת היא מאפיינת בצורה משמעותית מאוד את אחת הנקודות של סוכות. אחד המאפיינים הכי משמעותיים של סוכות. יש בסוכות משהו שהוא ככה קצת מערבב. חג הסוכות נקרא חג האסיף בתורה כמה פעמים. חג האסיף חוזר. גם חג האסיף בצאת השנה כתוב, וגם חג האסיף תקופת השנה. אסיף זה משהו שהוא לא מעכשיו. אסיף זה משהו שאספתי אותו הרבה זמן. הוא מסכם את כל מה שהיה עד עכשיו. בסוכות הוא מסכם את כל מה שהיה עד עכשיו מדאורייתא. בשביל זה בדף המקורות שחולק, אני מקווה שיש גם למעלה, גם למטה. הבאתי את הפסוקים הראשונים של סוכות, של פרשת, לא הראשונים, יש עוד בשמות. כמה אזכורים לשלושת הרגלים, אבל הפסוקים העיקריים שמספרים את הסיפור של סוכות, הם נמצאים בסוף פרשת המועדים, ושם כתוב, וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישי לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, ויקרבתם אישי לאדוני, עצרתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ואז מסכמת כאילו התורה, מסכם הקדוש ברוך הוא את כל מה שנאמר עד עכשיו, את כל המועדות שהתחילו משבת, דרך פסח ושבועות וכו' וכו' לכל חגי תשרי עד סוכות. פסוק מסכם, אלה מועדי אדוני אשר תקראו את המקראי קודש להקריב אישי לאדוני עולה ומנחה, זה ואנחנו נסכים דבר יום ביומו, מלבד שבתות אדוני ולבד מתנותיכם ולבד כל נדריכם ולבד כל נדבותיכם אשר תתנו לאדוני. זאת אומרת, זה לא רק הרגלים, אלא זה גם סיכום של כל השנה. אלה המועדים, ובמועדים גם נביא את כל הנדרים והנדבות, שמן הסתם את רוב הנדבות ואת רוב הנדרים ואת רוב הדברים האלה היו מביאים בסוכות, בפשטות. למה? א', כי זה הרגל הארוך ביותר, הזמן הארוך ביותר שנמצאים בבית המקדש, גם מצד שבעת הימים והשמיני שנוסף עליהם, שאין לנו בפסח. גם מצד שבפסח מופיע הפסוק של ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, וסוכות לכאורה צריך להישאר, בפרט שיש עוד רגל בסוף, שמיני עצרת ונשארים, וחזל עושים את כל החשבונות, ש15 יום אחר שמיני עצרת עוד הולכים, עד שהגיע האחרון שבישראל לנהר פרט, ולא עוד אלא שהיו חגיגות, היה שמחת בית השואבה, כולם היו הולכים, יום אחד לקרלין, יום אחד לסלונים, יום אחד לזה, אנשים רצו להישאר בירושלים, להסתובב, לראות את אבוקות, את הג'אגלינג פה, את הזה שם. הייתי לפני כמה ימים באיזה סוכה פעילה כזאת לילדים שהיה ג'אגלינג, ואמר שם אחד המפעילים, הרב של בית הכנסת שבו הייתה עסוקה, אמר קדימה שיתחיל כבר הג'אגלינג, כי כל הילדים מחכים לדעת מה זה המילה המשונה הזאת. אז בסוכות זה היה ככה, שהיה כל הזמן חידושים, ומצוות הקהל נקבעה לסוכות בגלל זה, כי זה מכל החגים היה הכי קל, שיבואו האנשים והנשים והטף. ניסוך המים שרוצים לראות אותו, ובשביעי הניסוך המים, כל הדעות, יש כאלה שמורים שהיה קודם, אבל בשביעי לכל הדעות היה. אז כל מי שרצה לקחת חלק בזה, כבר בא לכל אחד. ולא עוד אלא, שגם העונות החקלאיות מסתיימות, וכל מי שיש לו נדריכים ונדבותיכים על זה שמנוי בפסוק, גם כן היה מביא אותם בחג הסוכות, מן הסתם. כי עכשיו הוא סגור על החשבון השנתי שלו. שמה הוא יכול להוציא ומה הוא לא יכול להוציא, הוא כל הזמן שם בצד קרן למשהו נדר בזמנו, ועכשיו הוא יכול לפרוע את זה. והביקורים הכי הגיוני להביא עכשיו, הרי בינינו, עם כל הכבוד לציורי הילדים ממסכת ביקורים שלומדים בכיתה ג', עם השור, קרניו מצופות זהב וכל הפירות עליו, בשבועות אין פירות בשוק. אין פירות של ביקורים, זאת אומרת, היום עם כל ההשבחה הגנטית וזה, אפשר להגיע לזה. אבל באמת, בטבע, הפירות לא גדלים בשבועות, לא מבשילים בשבועות. הביקורים שהביאו בשבועות היה שתי הלחם, קציר חיטים. והשאר היה מגיע בסוכות. אז לכן זה החג שבו היו נמצאים הכי הרבה ואוספים הכי הרבה מכל השנה. כל איסוף הנדרים והנדבות וכל איסוף הביקורים, וגם מצד שמי שנודר אסור שיאחר לשלם, צריך שיעברו עליו שלושה רגלים, אז הוא נחשב שהוא איחר. אז מאלה לסוכות היו מביאים כולם את מה שפספסו בפסח, פספסו בשבועות. אז זה חג שמאסף את כל השנה, זה חג האסיף בכל המובנים. גם במובן החקלאי, וגם במובן ההלכתי, וגם במובן הפנימי הנפשי הרוחני, זאת אומרת, גם המשמעות הפנימית שיש לכל חג, גם במקום הזה סוכות הוא מאסף את כל החגים. ורק נחזור שנייה לפסוקים כדי להוכיח שבאמת, הפסוקים האלה הם לא סיכום של כל מה שהיה עד עכשיו בפסוקים. הם אמצע עניינו של חג הסוכות. זאת אומרת, מיד אחרי זה ממשיך אחרי מלבד כל המועדים. מלבד שבתות השם, מלבד מתנותיכם וכו' וכו'. פסוק למדת ממשיך ואומר, אך ב-15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. שגם זה פסוק קצת עם סתירה פנימית. שבעה ימים, או שיש גם יום שמיני, מה פה חלק מהחג, ולקחתם לכם ביום ראשון פרי סדר וכו' וכו', וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת העולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, וכו' וכו'. אז באמצע הפסוקים של חג הסוכות, מכניסים לנו את זה שזה חג אסיף. אסיף חקלאי, אסיף הלכתי, ואסיף רוחני, שזה חג שבו אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. למען יהודו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זה חג שהוא סיכום של כל ימי הדין של ראש השנה ויום כיפור. אנחנו עכשיו בשנה רבה שהוא זמן החיתום, הנעילה שאחרי החיתום, מסירת הפתקים. כל מי שכבר מנהל משק בית משל עצמו מכיר את זה שיש הודעה על תשלום ארנונה, והודעה אחרונה לפני ניתוק המים, והודעה על יציאת השליח של העירייה לסגור את הברז, והודעה על זה שתכף הוא ידפוק בדלת. העירייה מאוד סלחנית איתנו. וזה נדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שגם הוא, אחרי שכבר היה ראש השנה, וכבר היה עשרת ימי תשובה, וכבר היה חיתום ביום כיפור, והיה נעילה, עדיין אומרים לנו, יש גם השנה רבה. אז יש בסוכות גם סיכום של הדין, וחזל אומרים, לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון למניין אבונות, שהוא קשור לחשבונות של הדינים שסופרים או לא סופרים. והתיקון גדול שהיו עושים, להיזהר מאבונות בשמחת בית השואבה, גם הוא קצת קשור לעניין שימי הדין. וליל הושענא רבה, שנהגו לקרוא בו את ספר דברים, ונהגו לקרוא בו את ספר תהילים, יש בו איזו בחינה שמזכירה לנו את שבועות, שאוספת גם את ההערות הרוחניות של שבועות, הן מצד התיקון, שלא מצאנו עוד כזה תיקון כמו של שבועות, אלא בהושענא רבה, אמנם קטן יותר, אבל ספר דברים זה לא קטן בעינינו. זה סיכום, זה משנה תורה. וספר תהילים, שהוא מזכיר לנו את דוד המלך, הוא שפיזין של היום, שגם שבועות זה יום פטירתו, החג שלו. גם בדבר הזה יש בסוכות איזו הערה מיוחדת שהוא מלקט מכל החגים את הבחינות שלהם. ואף על פי כן, המרכז של סוכות הוא להיות כל הזמן כאן ועכשיו. עם כל מה שאנחנו אוספים, זה רק צד אחד של הדברים. יש עוד סתירה גם מהצד השני, אנחנו, כידוע, זה שיעור שצריך לגמר ברבע לשלוש, אז לא נאריך הרבה, אבל יש בסוכות דברים ש גם לוקחים אותנו הרבה אל העתיד. כל ניסוך המים ולקיחת ארבעת המינים, חז"ל אומרים שכל זה מכוון, סליחה, לתפילה לגשם, לציפייה לחורף שעומד להגיע אלינו, שעיקרו כמובן תפילת גשם של שמיני עצרת, אבל יש גם דעה במשנה של רבי אליעזר שמתחילים לשאול מיום טוב הראשון של חג, שההסתכלות העתידית על כל השנה היא מתוך המקום הזה של סוכות. ובכלל יש איזה בחינה עתידית בסוכות, בזה שהפסוק פה חותם את כל הסיפור של סוכות, ואומר למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. זאת אומרת, יש בסוכות משהו שכן, הוא משדר קדימה אל העתיד. אנחנו גם רומזים לזה בתפילה. מלבד מה שעל ארבעת המינים אומרים את זה חז"ל, שיש פה בארבעת המינים, יש מובא בחסידות, זה מאמר של הרב יצחק גינסבורג ועוד, שבארבעת המינים יש כמה וכמה סוגי אחדות, שכל האיגוד של כולם ביחד, הוא רומז לאחדות שצריך שתהיה. אבל גם בכל אחד ואחד מהם נרמז איזה סוג אחר של אחדות, שבהדס, ההדס רומז לשלושה אבות, כדברי הפיוט המפורסם. יש בו בכל מקום שלושה עלים שיוצאים מאותה נקודה, ההדס רומז לשלושה אבות, שהוא מחזיר אותנו לשורשים המאוחדים שלנו, שכולנו יצאנו מגזע אחד, כולנו יוצאים מנקודה אחת, כולנו באים מאותם שלושה אבות, מאותו גובה בהדס. והלולב הוא מכוון לאחדות של אחדות עתידית, שיש לנו מטרה משותפת, הלולב הוא איזה חץ, איזה סימון מטרה, חרב נקרא בפי חז"ל. יש בו משהו שלוקח אותנו לזה שאנחנו נענעים קדימה, עיקר הנענוע הוא קדימה, שאנחנו רוצים לנוע, אנחנו רוצים שמשהו יזיז אותנו, שמשהו ייקח אותנו, והאחדות של הלולב, שיהיה סגור, שיהיה ישר, שיהיה מכוון, שיהיה חץ, הוא מסמל על האחדות שאנחנו מקווים לעתיד טוב ומשותף, להתקדמות כולם ביחד, להגיע לאותה מטרה משותפת. והאחדות של הערבה, שדומה לשפתיים, שאומרים עליה שמה המשותף של הערבה, שגדלה ביחד. המון ענפים והמון עצים, קשה למצוא עץ ערבה בודד בטבע. בחצרות בתים אנשים עושים דברים כאלה, גם אז אגב צומחים המון, מה שנקרא חזירים, המון ענפי ערבה נוספים מהצדדים. אבל בטבע, עצי ערבה בדרך כלל גדלים בחמולות. ערבה שדומה לשפתיים היא סוג של אחדות בהווה. כל ההידברות, כל המפגשים, לא בטוח שצריך שיצא מזה משהו. העיקר שדיברנו, העיקר שנפגשנו. אנחנו פה בישיבה לפני 15 שנה, בתשנ"ו, השנה שבה נרצח יצחק רבין. אז אני לא יודע אם באופן ספונטני או מכוון, בשביל האחדות, כתוב לולב צריך אגד, אגד רצו לדאוג לאחדות, כל האוטובוסים של אגד מירושלים, הלוויה של רבין, חזרו כולם לכיכר רבין, כיכר מלכי ישראל קראו לה אז, ולא לא היה מתוכנן, כל החבר'ה מהישיבה שהיו לאוטובוסים הגיעו לשם, וגילו שרבבות עמך בית ישראל נמצאים שם מאות אלפי אנשים, ההפגנה הגדולה ביותר אולי, התקשרו לישיבה, אמרו לחבר'ה שבעלי גיטרות וזה, שימו לכם גיטרות, תעלו על האוטובוס, תגיעו, כל עם ישראל פה. והגענו לשם ערב אחרי ערב, ושרנו כל מיני שירים, ודיברנו דיבורים ככה, באמת פותחי לבבות. וזה היה מעגל הכי גדול מכל המעגלים שם. יש שיגידו, בגלל שהמזרוחניקים, החבר'ה של בני עקיבא, יודעים הכי טוב את כל המילים של כל שירי ארץ ישראל היפים, אז היה הכי כיף לשבת איתנו. אבל יש שיגידו, כי זה היה באמת משהו מיוחד, מעניין, ישבו חבר'ה פתאום דתיים, וזה נראים מהצד של אלה שהיו אומרים לסנוע אותם באותו זמן. יושבים ושרים עם כולם, ושותפים בחוויה הלאומית הזאת. ואנחנו אמרנו שאנחנו לא רוצים לאבד את החוויה הזאת. אנחנו רוצים להמשיך קשר עם הדבר הזה. ואספנו פנקס וחצי מלאים טלפונים וכתובות של אנשים שרוצים להמשיך לשמור על קשר ולהידבר, והסמכמם מתערב אישית כנראה בעניין הזה, והפנקס וחצי האלה הלכו לאיבוד, ואינם עד היום. יש דברים שכנראה הם נועדו רק להווה. יש עניינים של הידברות ששייכים רק בהווה. רק בשביל לסיים את הסיפור בסוף שמח, אני אגיד לכם שהסוף הוא ששבע שנים אחר כך נכנס באמצע תפילת מנחה איזה בחור לישיבה ולקח סידור ליד והחזיק אותו הפוך, ובכלל לא ידע איך מסתכלים על זה ומה עושים עם זה. בסוף התפילה ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום, מה, מי אתה? ברוך הבא, מה אתה עוזר? מה אפשר לעזור לך? איך קוראים לך? אז אמר לי, קוראים לי יניב. פתחתי שתי עיניים גדולות, אמרתי לו, יניב? יניב, יניב אסיס? יניב מהכיקה? אתה אומר לי, מה, אתה זוכר אותי? אמרתי לו, איזה שאלה, שבע שנים אנחנו מחכים שתבוא, קבענו שאני אדבר. מסתבר שהוא היה אז שמיניסט שהתלהב מאוד מהמנגינות שאחד החבר'ה פה הפליא אז לנגן בגיטרה, כל מיני ניגונים של רב שלמה קרליבך. הוא היה, הבחור הזה יניב, הוא היה בוגר 17 יחידות בגרות במוזיקה. לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה עד שהוא סיפר לנו. הוא רצה ללמוד קצת לנגן קרליבך, אז הוא הגיע לשבת איתנו. ואחרי, הוא היה אז ב-י"ב, אחרי זה הוא התגייס 3 שנים, וקצת עבד בשביל לממן את הטיול, ואז הוא לקח תרמיל גדול על הגב וחליל ביד, וחצה את אירופה ברגל. טס לטורקיה והלך ליוון, כשהוא הגיע לסוף, המסקנה של הטיול הייתה שמה שהוא צריך זה לחפש את השורשים היהודיים שלו. איפה יש יהדות? כן, פעם פגשתי בכיכר חבר'ה מישיבה ברמת גן. חזר לארץ, עשה 144 ישיבת רמת גן, אמרו לו את הכתובת, הגיע. אז גם ההידברות הזאת היא לא חוזרת ריקם. אבל זה, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא, אתה זורע בשביל עכשיו, בשביל ההווה. שום דבר מעבר לזה. ואנחנו, עוד מקום שמאגד את שלושת הדברים האלה, זה הושענות. כשאנחנו פותחים את הושענות, אנחנו אומרים בהתחלה למענך אלוקינו, שזה איזה פנייה ראשונית, פנייה כללית כזאת. אחר כך אנחנו שוב מאחדים את שלושת הזמנים, אנחנו אומרים למענך בוראנו, שזה העבר, למענך גואלנו, מן הסתם זה העתיד, למענך דורשנו, זה בפשטות ההווה. סדר חווייתי קצת משונה. זאת אומרת, או שאתה אומר עבר הווה עתיד, או עתיד הווה עבר, אבל עבר עתיד הווה, אולי צריך לומר סדר משונה, אם הוא סדר חווייתי אז הוא כבר לא משונה. המקום היחיד שבו הסדר הזה הוא לא משונה, זה ברמת החוויה. ששם את העבר, כאילו אני כבר שוכח. את העתיד אני מתכנן, הוא כן עוד נמצא פה באיזשהו אופן, אבל יותר מהכל, אני חווה את ההווה. זה קורה כאן ועכשיו. בסוכות, החג שיש בו בעיה איפה לאכול. ובפרט בליל השנה הרבה שיש בעיה מתי לאכול. הבעיה של איפה ומתי נפטרת על ידי זה שאני עסוק בכאן ועכשיו. באמת הפסוקים האלה ששולחים את סוכות להיות מצד אחד חג שמאגד את כל העבר, ומצד שני חג של למען ידעו דורותיכם של העתיד, הם קצת זורקים אותנו קדימה, אחורה, לעבר, לעתיד, אבל מה עם סוכות בעצמו? מה קורה כאן ועכשיו? למה זה נמצא פה באמצע תוך כל הפסוקים של החג? ובאמת צריך להגיד שכנראה הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו לתפוס את סוכות כחג שהוא מדגיש את החוויה הנוכחית, את העוצמה של הרגע הזה. שכל רגע יש לו ייחוד בסוכות, שלא כמו בפסח, שקורבנותיו שווים, בסוכות קורבנותיו חלוקים, כל יום יש לו את המעלה ואת הייחוד שלו. כל יום יש לו את החוויה המיוחדת שלו, את האושנה המיוחדת שלו, את האושפיזין המיוחד שלו, את התוכן המיוחד לאותו יום. כמו שאומרים על שמיני, שהוא רגל בפני עצמו, בעצם היה אפשר לומר שסוכות זה 7 חגים. יש פה הצטברות של הרבה חגים שנכנסו ביחד. חז"ל אומרים שיש 7 מצוות לחג הסוכות. 4 המינים והשמחה והחגיגה ו... השמחה והחגיגה, 4 המינים והסוכה. שכחתי את זה. 7 מצוות שבעצם אפשר גם לחלק אותם על 7 הימים באיזשהו אופן. הערבה מן הסתם שייך לשנה רבה וכל אחד לפי עניינו. לא ניסיתי לעשות ההקבלה הזאת, אולי זה רעיון לשיעור של 2 שנה הבאה. אז חז"ל אומרים לנו, כן, בסוכות תתרכז בחוויה של הרגע הזה. ההבדל בין חוויה ילדותית לחוויה מבוגרת, זה שמבוגר הוא תמיד חי כמה רובדי זמן. הוא תמיד צריך לחשוב גם מה יהיה הלאה ולתכנן מה יקרה בהמשך. ו... אבל ילד מרוכז לגמרי בחוויה שבה הוא נתון כרגע. יש באחד מספרי השירים הקצרים לילדים, יש שיר כזה ש... לא יודע אם מותר להגיד מילים כאלה בחג בבית מדרש, אבל ככה הוא כותב. הסרט שראיתי בקולנוע הזה היה הכי יפה בעולם. הסרט שראיתי בקולנוע הזה היה הכי יפה בעולם. הסרט שראיתי בקולנוע הזה היה הכי יפה בעולם. כל הסרטים שראיתי בחיים היו הכי יפים בעולם. זאת חוויה ילדותית מאוד משמעותית, מאוד קלאסית, שהילד חווה את הרגע הנתון. אומרים בשם אחד המורים, שהוא אמר שלושה דברים למדתי מתינוק. אחד שהוא תמיד עסוק, אף פעם לא מתבטל, תמיד הוא מחפש מה לעשות. תינוק, כוונה פה כזה שכבר בגיל הפעולה, לא בן חודש. שתיים, שאם הוא רוצה משהו, אז הוא צורח בכל הכוח ולא עוצר עד שהוא ישיג אותו. ושלוש, שברגע שהוא משיג אותו, מיד הוא שמח ומאושר כמו מקודם, ולא שומר שום טינה ושום זיכרונות של מה שהיה. הוא גם מרוכז בחוויה של הרגע הזה, ככה נראה ילד כשהוא עובר על פני חלונות ראווה בעיר, ככה נראה ילד כשהוא רוצה רק עוד סיפור אחד ודי. נגמר הסיפור, אומרים לו, אמרת, אז הוא אומר עוד אחד, אומרים לו, אמרת רק אחד ודי. הוא אומר, נכון, אבל עכשיו אני רוצה רק עוד אחד ודי. מה שהיה קודם, העבר עין. אז ה... החוויה של סוכות, החכמים אומרים לנו, תשמח כמו ילד קטן. תחגוג, תעשה כל יום מצווה משלו, כל יום זה משלו, תחווה את הרגע לגמרי. ו... ולכן גם הלשון הזאת בפסוק, למען ידעו דורותיכם, זה לא למען תזכרו, אין פה חובת זיכרון של העבר, אין פה משהו שמכין אותנו לעתיד. זה ידיעה, זה משהו עכשווי, זה משהו בהווה. אני עכשיו יודע, אני זוכר את מה שהיה. אני מתכנן את מה שיהיה, אבל אני יודע עכשיו. למען ידעו דורותיכם זה שיהיה להם עכשיו את החוויה שבסוכות תושבתי את בני ישראל, שזה עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הענני כבוד, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך המפגש הזה המחודש עם, ה... עם הקדוש ברוך הוא. וטוב, יש פה כמה פסקאות יפות ברב קוק שהן באיזשהו אופן קשורות לעניין, אבל גם הזמן לא מניח וגם תחיל להסביר את התוכן של כל אחת מהם זה... תעיינו ותראו לבד. רק נקרא ביחד את הפסקה האמצעית שמופיעה פה, הקטנה מכולם. פסקה רש י' ב' בקובץ ב', הוא הרפילי תואר, מהשמונה קבצים הראשונים שיצאו, מהשמינייה הראשונה. הסוכה היא שמחה עליונה מאוד, אומר הרב, עד שאינה יכולה להיות קבועה, כי אם דרך הרי. אבל היא עומדת במקום אחד. כן, אף על פי שזה מבנה הרעי, אנחנו צריכים שהוא יעמוד, שלא יזוז ברוח מצויה, שלא יהיה... כן שייך למקום אחד, מפני שגלי האור של השמחה שוטפים, ואחד מתעלה, ומיד, בלא שהוא מפסק, השני החדש, שהוא יותר מהיר ויותר משמח, יורד ונשפע. על כן נראה כאילו הכל סוכה אחת. ובאמת, בכל רגע ורגע, ובכל חלק מחלקי הרגע, ישנה סוכה חדשה ממש. ומפני שהשמחה היא מההתחדשות, וכאן ההתחדשות תמידית, על כן הוא זמן שמחתנו. זה שסוכות הוא זמן השמחה, זה בגלל שבאמת אנחנו צריכים לחוות פה את החוויה של כל רגע מחדש. וכל שמחה שאנחנו שמחים, השמחה הכי נפלאה בעולם. וכל גל של שמחה הוא יותר מהיר ויותר שמח מקודמו. ולא שהקודם לא היה הכי שמח. בזמנו הוא היה הכי שמח. אבל עכשיו יש עוד אחד שהוא עוד יותר הכי שמח. ולכן, סוכות הוא נראה כאילו הוא עומד על אותו מקום. כאילו הוא מכיל את כל החגים שהיו עד עכשיו. יש בו את הבחינה של שבועות, יש בו את הבחינה של פסח, יש בו את הבחינה של הימים הנוראים שעברנו. אבל הוא כל הזמן יותר מהיר ויותר שמח, הוא כל הזמן גם מוסיף עליהם, כי כל רגע יש לו את ההתחדשות משלו. כל רגע יש לו את הבחינה המיוחדת שנוספת בו, ולכן התכונה העיקרית של הילד, שהוא שמח, שהוא תמיד שמח, שהוא לא נותר טינה ולא זוכר את העצב שהיה בעבר, אלא רק מתחדש בשמחה כל הזמן, שהוא כל הזמן חוגג, במעגל נחוגה, שיר הילדים המפורסם, זה הבחינה של סוכות, שזמן שמחתנו זה הזמן שאנחנו, כל הרגעים מתכנסים להם לחוויה של הרגע הזה כאן בהווה. אל מול למענך בוראנו, למענך גואלנו, למענך דורשנו, ניצבה למענך אלוקינו. אל מול שלושת המינים שהזכרנו, ניצבה אתרוג, שהוא משול ללב, כמו שאומרים חזל במדרש על כל האיברים, שהוא פרי עץ הדר, הדר בילנו משנה לשנה, שהוא כל הזמן נמצא, שהוא פועם, הוא מנביע את החיים כל הזמן, הוא נותן את הנקודה שממנה נשפעת השמחה כל הזמן על על כל המציאות, ולכן זה זמן שמחתנו ביותר, זה זמן החוויה הנקודתית, הנוכחית, ההובית ביותר, שהיא ממילא גם העמוקה ביותר והנוגעת ביותר, כי היא לא צריכה להתפרס על שום מרחבים, היא נתפסת בנקודה הכי קטנה, במקום הכי קטן, כל רגע ורגע מתחדש בעוד גל כזה של שמחה, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, שיהיה חג שמח, שהווה חג שמח, צריך להגיד. עכשיו חג שמח, וכדי שיהיה באמת שמח, אז נעבור להתוועדות עכשיו. שנה טובה.